עמוד כ"ד בעמודה הימנית. טוב, זה המשך דבריו של המהר"ל על זה שהמצוות לא ניתנו על מנת להיטיב, אלא הן גזרה על האדם. אולי זה טוב שנגזרת גזרה על האדם, אבל במהותה המצווה אינה הטבה, כי היא גזרה. ואחת הראיות שהוא הביא לדבר הזה, שאם כך, הרי לא, שאם לא כך, איך נבין את העיקרון שמצוות לאו להנות ניתנו? הרי האדם יכול להנות ממצווה, גם אדם יכול, אם מדובר על הטבה, אדם יכול גם לסרב לקבל את ההטבה, והרי מצווה איננה ניתנה לבחירתו של האדם. אם כך, מהותה של המצווה זה שהיא גזרה, אף על פי שנמשך ממנה הטוב. בסדר, זה מה שהוא אמר בהרחבה, ויכוח מפותל ואפילו חריף עם הרמב״ם והרמב״ן בנושא הזה. כלומר, המהר"ל מתנגד להסברה הרציונליסטית של המצוות. מה עשיתי פה? טוב. ואז בואו נראה את הדברים. ועם כל זה, שהמצוות הן גזרות על ישראל, הן לטוב לנו. כי לא יבוא מאיתו יתברך, רק הטוב הגמור. כי כל מעשה ומטוב הגמור, רק כי הטוב הוא גזר עלינו. ולא שיש כאן שום צד רחמנות, רק לכל דין. זאת אומרת, זה מה שהוא אמר, נכון, המצווה בדי שהיא תהיה טובה, כי מה שבא מאת השם לא יכול להיות שלא יהיה טוב, אבל לא זו מהות המצווה. וזה בעצמו תשובת רבי, או רבן יוחנן בן זכאי, לביתוסים. כדאיתא במנחות פרק רבי ישמעאל, שהיו ביתוסים אומרים, עצרת אחר השבת. כן? עצרת אחר השבת. שחג השבועות או חג העצרת, כמו חז"ל קוראים לזה עצרת, התורה קוראת לזה חג השבועות, אבל בגמרא קוראים לזה עצרת. אחר השבת, כלומר שתמיד זה צריך לחול ביום ראשון. כך אומרים הביתוסים.
אז זה עלול לבלבל עם עצרת של חג הסוכות.
אתה אומר שהם עלולים לבלבל עם עצרת של חג הסוכות, מה שנקרא שמיני עצרת. יכולים גם לבלבל עם יום שביעי של פסח, שגם הוא נקרא עצרת. אז מה נעשה?
נזכור.
אפשר פשוט לסמן את זה בפתק שתזכורת. כן? טוב, על כל פנים, עצרת הם אמרו זה חל ביום ראשון תמיד. זה המשך של דעתם בנושא ספירת העומר, שכתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת. אז צריך לספור 50 יום, אז 50 יום אחרי שבת, זה יוצא עוד פעם אחרי השבת. זאת אומרת, אתה מתחיל, ממחרת השבת זה יום ראשון, אתה סופר 50 יום, אתה מגיע גם כן עוד פעם ליום ראשון. זאת היא דעתם של הביתוסים, שהם סברו שממחרת השבת, הכוונה, מה שנקרא שבת בראשית, כלומר, אותו יום שבו אנחנו שופטים כל 7 ימים. בעוד שהפרושים, דיינו רבותינו, הם סברו שמה שכתוב ממחרת השבת, הכוונה ממחרת יום טוב, שגם הוא נקרא שבת, ואז יוצא שספירת העומר יכולה להתחיל בכל יום בשבוע, גם ביום ראשון, אבל גם ביום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ואז ממילא גם עצרת, דהיינו חג השבועות, יכול לחול בכל יום בשבוע. זאת הייתה דעתם של החכמים. כן, בבקשה. כן, אז יש הרבה מה לדבר על זה, מה המשמעות של הדיון הזה, כן? יש לרב קוק אריכות דברים גדולה בנושא הזה בספר שאלות ותשובות משפט כהן. בעמוד שין למד ה, נדמה לי.
יש פה משפט כהן או אין פה משפט כהן?
הנה, יש משפט כהן. של רבנו הגדול הרב קוק. אני אקח בדיוק איפה זה כתוב. מה? ברור שהנפקא מינה תהיה אם אני חיללתי חג או לא חיללתי חג. השאלה היא, למה זה כזה חשוב? כן, זאת הייתה השאלה. כך שבעצם דבריך אינם מערערים כהוא זה את מה שאני אמרתי. איפה זה יכול להיות? רגע, 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 אל תלחיץ אותי. בעזרת השם נמצא את זה. הנה, בעמוד רש עין גימל, אתה רואה? בלבלתי. יש שם התכתבות בין הרב קוק לבין הרב מאיר דן פלוצקי. הרב מאיר דן פלוצקי הוא בעל הספר כלי חמדה, לימוד על דרך הפלפול בפרשיות השבוע, אחד מגאוני עולם, הרב מאיר דן פלוצקי, שגם היה ממתנגדי היתר המכירה בשמיטה, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אבל עמד בקשרים טובים עם הרב קוק, העירו אל עבר פניי ספריו הקדושים כלי חמדה על התורה. הנה, כותב, כל הכבוד לספר שכתבת. והפריון עמתה לכבוד גאונו על אשר זיקני בחמדה גנוזה זו, שלא ראיתי מדהנה וכו'. בהקדמה ראיתי שדיבר דברי נגידים בקדושת תורה שבעל פה, וחקר בדבר פרצת הצדוקים בעניין ממחורת השבת, לפרש דווקא שבת בראשית, שלא כקבלת חזל האמיתית, דקל על יום טוב ראשון של פסח. הרב מאיר דן פלוצקי כנראה גם כן דן בשאלה שאתה שאלת, מה זה כזה חשוב? ואני בארתי עניין זה בקשר של שתי הפרצות שלהם. כלומר, הרב קוק אומר, אני מנדב לך את הפירוש שלי, שהן בקדושת תורה שבעל פה, שהוא עיקר הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל בשבילה כגיטין סמך עמוד ב', שהן סמוכות זו לזו במגילת תענית כמנחות סמך ה', שבזה אשר ניצחום חכמים יתוקם תמידה, ואחר כך יתוקם חגה דשבועיה. טוב, על מה מדובר שם? גם במגילת תענית מובאת המחלוקת הזאת עם הצדוקים, וגם במסכת מנחות. ושם, מה? מה אתה רוצה להסביר לנו מה זה מגילת תענית? זה מה שאתה רצת להסביר לנו? טוב, אז למה אמרת את זה? טוב. יש, כן, גם במגילת תענית וגם במסכת מנחות מובאות שתי מחלוקות בין הפרושים לצדוקים באותו הנושא, כלומר בנושא הזה. המחלוקת האחת זה לגבי קורבן תמיד, והשנייה לגבי חג השבועות. שלגבי קורבן התמיד, קורבן התמיד הוא קורבן ציבור כידוע, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בערב, בין הארבעים. מאיפה מביאים את הכסף? מאיזה כסף קונים את הכבשים האלה? מה? כן, אז התשובה היא ממחצית השקל. זאת אומרת, מקופת הציבור. הציבור יש לו קופה שבה הוא תורם לבית המקדש, משם לוקחים את הכסף שבו קונים את הכבשים לבית המקדש. עכשיו, אם יבוא אדם ויאמר, אני רוצה לנדב את קורבן התמיד של מחר בבוקר. אני עשיר. אני רוצה, אישית, אני תורם את זה. בסדר או לא בסדר? זה לא בסדר, אבל הצדוקים והביתוסים אמרו שזה כן בסדר. הייתה להם מחלוקת עם החכמים בנושא הזה. הייתה להם מחלוקת שנייה, והיא לגבי חג השבועות, אם אוכל אחרי השבת או לא, והתלמוד מספר שניצחנו את הצדוקים באותו מועד בשתי המחלוקות. אז כנראה, אומר הרב קוק, יש קשר בין המחלוקת בנושא התמיד לבין המחלוקת בנושא חג השבועות. מה הנושא? אז הוא אומר, מה שרצו הצדוקים שיחיד יהיה מתנדב ומביא תמיד, בא מפני שלא הודו שיש בכללות כנסת ישראל קדושה מיוחדת, מה שלא נמצא בכל עם ולשון. שכל אומה, עיקר הקיבוץ שלה, הוא כדי להטיב ליחידים הפרטיים, אבל הכלל מצד עצמו אין לו מציאות עצמית, ונמצא שערך הציבור כלפי אומות העולם הוא בבחינת שותפים. ואצל השותפים, בוודאי העיקר הוא חלקו של כל יחיד שבשותפות הכללית לגבי אותו היחיד. כך שנגיד, יש 10 מיליון יהודים בדור, והם מקריבים את קורבן התמיד. אז לי ולך יש 1/10 מיליון בכבש. אז זה לא משנה אם החלק שלי הוא 1/10 מיליון, או כל הכבש כולו. בעצם אין הבדל מהותי בין ציבור, לבין שותפים, לבין יחיד. ככה התפיסה של הצדוקים הייתה. ולכן הם אמרו שיחיד יכול לנדב קורבן ציבור. אבל באמת, לגבי ישראל, ציבור ושותפים הם שני מושגים. כלומר, שותפים זה באמת כל אחד ואחד יש לו החלק שלו, אבל ציבור, כלל ישראל, זה מציאות אחרת. ולכן לא יכול להיות יחיד, או אפילו שותפים, שיתנדב, יתנדבו, קורבן התמיד במקום הציבור. אתה איתי? בסדר? ואז הוא מביא כמה ראיות שיש ציבור ושותפים וכו' וכו'. ובשביל כך, מפני שיש בציבור של ישראל קדושה או מציאות כללית, שאינה נערכת כלל כלפי החלק של כל פרט, והיא עומדת למעלה מגדרי חלוקה. ובשביל כך, קורבנות ציבור צריכים להיות משל ציבור דווקא, שזהו עניין הקדושה של הכלל כולו. וכו', יש עוד המשך. עכשיו, מתוך כך, מה זה קשור לחג השבועות? רק רגע. הנה. ומתוך הקדושה שיש בכללות כנסת ישראל, צריך להיות גם הנהגת המלכות שלה על פי התורה. כלומר, הפוליטיקה אצלנו יש לה יחס אל הקודש. ועל כן צריך המלך שני ספרי תורה, והיינו ספר תורה אחד בתור איש ישראל, כמו כל יהודי שצריך שיהיה לו ספר תורה, והשנייה בשביל לימוד הנהגת המלוכה. ולא רצו הצדוקים הניתקים מקדושת תורה שבעל פה. ואת זה לא רצו הצדוקים הניתקים מקדושת תורה שבעל פה. זאת אומרת, מה הם אמרו? קדושה יש בתורה, אין קדושה בלאומיות. האומה זה לא קדוש. והנה, מה? לא משנה כעת. אנחנו לא נדון עכשיו בדיני מלך. זה רק יבלבל אותנו וימנע מאיתנו מלהתקדם ברעיון. כן, אז אם כך, הצדוקים סברו שקדושה לאומית, אם יש דבר כזה, אין לה כל קשר עם קדושה אלוהית. עכשיו נשאלת השאלה, מי קבע את יום השבת? איך אני יודע מתי זה יום שבת? הקדוש ברוך הוא קבע, נכון? הוא שבת ביום השביעי, ומכך, כל 7 ימים, אנחנו עושים שבת, ואם ירצו הרבנים, למשל, או האומה, ירצו להזיז את יום השבת, אינם יכולים. יום טוב, מי קבע? הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. כי אנחנו, בתור סנהדרין, יכולים להזיז את כל חודש ניסן בחודש שלם, אם נוסיף את אדר ב', ואנחנו יכולים גם את ראש חודש לקדש או שלא לקדש, להזיז זה ביום אחד. זאת אומרת שהימים הטובים, יש להם מהות אחרת מקדושת השבת. קדושת השבת היא נקבעת מן העליונים, קדושת יום טוב מלמטה. עד כאן ברור? עכשיו, יוצא לפי הצדוקים, שקדושת יום טוב לא יכולה להיקרא שבת. אי אפשר לקרוא לזה שבת, כי זה שתי קדושות ממין שונה לגמרי. כי הם אינם מודים לכך שקדושת האומה היא משהו אלוהי. המשך של קדושת השבת. עד כאן מובן? ולכן כשהם קראו בתורה ולקחתם וספרתם ממחורת השבת, הם לא יכולים להסכים שזה יום טוב. לעומת זה, חכמים, כשהם קוראים בתורה ממחורת השבת, אוטומטית הם רואים בזה יום טוב, כי זה היום טוב הראשון בלוח. והיום טוב הראשון הוא המשך של קדושת השבת. לכן הוא חייב להיקרא שבת. זה מובן? זאת אומרת, המחלוקת פה היא מחלוקת עמוקה מאוד. האם יש קדושה בלאומיות היהודית או לא? הבנת? נכון. או נגיד, הם כופרים בזה שיש משהו מיוחד לעומת שאר האומות. כן, הנה, מה הוא אומר כאן? לא רצו הצדוקים הניתקים מקדושת תורה שבעל פה, והנה קדושת שבת וקדושת יום טוב, גם כן מכוונות לעומת קדושת תורה שבכתב וקדושת תורה שבעל פה. כי שבת דקביעה וקיימה, קדושתה בידי שמיים, ויום טוב שישראל קדשינו לזמנים, הוא תוכן תורה שבעל פה. ומשום כך, היום טוב מאחד את הכלל. יכול ישראל חברים, הם ברגל. ועל פי האמת, אחדות הכלל נובעת משורש הקדושה העליונה, שהיא קדושת תורה שבכתב, שמשפעת על קדושה תורה שבעל פה. ועל פי המידת עניין זה, מוכרח קיבוץ הכלל בצורת האומה להיות קדוש קדושת התורה וכו' וכו'. על כן קראה התורה יום טוב ראשון של פסח, שהוא רגל ראשון ותחילת הרגלים, בשם שבת. להורות שקדושת יום טוב, המאחדת את הכלל מקדושת שבת, מיסוד התורה היא יונקת. ולא משום הקיבוץ של הפרטים יחד, אלא משום שיש קדושה עצמית בכלל. אז זאת אומרת שכאשר ניצחנו את הצדוקים בנושא התמיד, ניצחנו אותם גם בנושא עצרת, כי זה בעצם אותו הנושא ממש. עד כאן ברור. טוב. כן.
בעצם באופן
עקרוני, כשהצדוקים
לא קיבלו,
מתעלמת
הקדושה שלהם,
אז כן. אתה שואל איך הצדוקים, אתה איך הצדוקים היו מקדשים את החודש? אני לא יודע אם בית דין לא קיים לגביהם.
אז ממילא, כמו שהרב אמר, כל נושא של קביעת זמנים וחגים, לא עולה לידם.
יכול להיות. יכול להיות. אבל זה נושא אחר. שאיננו הנושא של הלימוד שלנו. ולכן לא אוכל להתייחס. כן. יש שאלה באינטרנט. בספר הקבלה לראב"ד מובא שתוך כדי הפילוג בין הפרושים לצדוקים, הצטרפו הצדוקים לקוטיים. עד כמה היה שיתוף איתם, שמה גם נטמעו בתוכם? נראה לי תמוע. אמנם, מי אנחנו כדי לשפוט את ספר הקבלה לראב"ד? אבל היסטורית הדבר לא כל כך נשמע לי מסתדר. צריך לבדוק אם יש מקור לדברי הראב"ד, ואם באמת הראב"ד אמר את זה. טוב, יש עוד שאלה. לא הבנתי. אז מה, יחיד על פי התורה מרוויח מקורבן התמיד? תשובה, היחיד לא מרוויח כלום מקורבן התמיד. הכלל הוא זה שמרוויח מקורבן התמיד, ובאותה מידה שיחיד מרגיש קישור אל הכלל, כך קורבן התמיד פועל עליו. בסדר? זה בכלל יסוד חשוב, שהקרבת הקורבנות איננה אינטרסנטית, מה הוא מרוויח, אלא הערך הוא ערך עצמי. טוב, בואו נמשיך. אחרי כל זה, בואו נראה מה שהמהר"ל אומר על הנושא שהזכרנו עכשיו. וזה בעצמו תשובת רבי יוחנן בן זכאי לביתוסים, כדאיתא במנחות, פרק רבי ישמעאל. שהיו, רק שנייה, משפט כהן, נכון? משפט כהן, רשעין דלת. שהיו הביתוסים אומרים עצרת אחר השבת. נתפל להם רבן יוחנן בזכאי ואמר להם, שותים, מניין זה לכם? ולא היה אדם שהיה משיבו חוץ מזקן אחד, שהיה מפטפט כנגדו. מה זה לפטפט בלשון חז"ל? להילחם. מה? לא, מפטפט זה לא משיב, זה נלחם. כן, כלומר, מתווכח.
מה זה מפטפט ביצור?
נלחם. כן, כן. שהיה מפטפט כנגדו. ואמר, מעניין איפה זה לקוח. אולי זה לקוח מיוונית או משהו כזה. ואמר, משה רבנו, אוהב ישראל היה. מה הבעיה? בעמוד כף דלת, מה כל כך מסובך? יש כאלה שאין להם ספר. אז לך יש ספר, אז פחות תהיה בעמוד. כן. ואמר, משה רבנו אוהב ישראל היה, ויודע שעצרת יום אחד הוא, ותקנה לאחר שבת, כדי שיתענגו שני ימים. הנה, אתה רואה? בתפיסה, אם כן, של אותו ביתוסי, המצוות ניתנו על מנת להיטיב לאדם, ולכן, כיוון שמשה אוהב ישראל היה, סידר שבני ישראל יתענגו יומיים. יומיים אוכל טוב, יומיים מנוחה, יומיים. הוא עוד לא ידע שבעצרת לא ישנים, בימינו. כן? קרא עליו מקרא זה. אז ענה לו, כן, רבן יוחנן זכאי ענה לאותו ביתוסי, לאותו זקן, 11 יום מחורב דרך הר שעיר. ואם משה אוהב ישראל היה, למה איחרן במדבר 40 שנה? עד כאן. כלומר, אם כבר, יכלו מהר סיני ועד ארץ ישראל, תוך 11 יום להגיע. אז במקום לעשות את הדרך הקצרה הזאת, עיכב אותם במדבר 40 שנה, סימן שמשה לא אוהב ישראל היה. כלומר, לא זה השיקול שעל פיו הוא פועל. כן, יש פה עוד שאלה. השואל קורא לעצמו לא צדוקי, מת עליך. טוב. המדרש אומר שאליהו הנביא מקריב קורבנות עד שהעבודה תחודש, ואליהו יחיד. אז מכאן שהצדוקים חז ושלום, 3 נקודות, אתה מתכוון צודקים. שאלה זו, מה? אני מסביר את השאלה. השאלה היא, אליהו הנביא, כתוב שמיום שחרב בית המקדש, אליהו הנביא מגיע להר הבית כל יום. אף אחד לא רואה אותו. מקריב את כל הקורבנות. כל קורבנות הציבור, אליהו הנביא מקריב. לא הוואקף שם לב, שום כלום, אפילו לא השבת, משטרת ישראל. אף אחד לא שם לב, כל יום. אל תדאגו, עוד הבוקר הקריבו את קורבן התמיד, אליהו הנביא היה שם, הקריב. איך אומר המדרש? עכשיו, אליהו הנביא הוא יחיד. איך הוא יכול להקריב קורבן ציבור של יחיד? שאלה זו שאל אותה רבי חיים פלאצ'י. נדמה לי בספרו חיים ומלך. יש לרבי חיים פלאצ'י הרבה מאוד ספרים. יש לו ספר לא כל כך מוכר, נקרא חיים ומלך על הרמב״ם. מה אתה אומר?
אולי המילה חיים.
כן, כולם המילה חיים. אלוהים חיים ומלך עולם. אז הוא לקח חיים ומלך. אז למה מלך? בגלל שכל הספרים על הרמב״ם זה משנה למלך וכו'. עבודת המלך. אז הוא נקרא לזה חיים ומלך. או רבי חיים פלאצ'י. אז הוא עונה שם כמה תשובות. תשובה ראשונה, יכול להיות שאליהו הנביא נשתיירו לו מעות מתרומת הלשכה. כלומר, הוא יודע גם איפה נמצא הכסף של מחצית השקל. ומשם הוא קונה את הקורבנות. דבר אחד. דבר שני, כתוב שיחיד אמנם לא יכול להקריב, אבל אם הוא מוסר לציבור יפה יפה, אז זה מועיל. אבל חכמים אמרו, זאת אומרת שהוא מוותר על חלקו לשם הציבור, כאילו הוא, הוא נותן את זה לציבור ממש, ללא שום כוונה שזה יהיה שלו. רק שחכמים אמרו שאנחנו לא סומכים על אף אחד, כי אנחנו חוששים שמה לא ימסרם יפה יפה. אבל אליהו הנביא, שהוא מלאך הבירית, ברור שהוא לא חשוד שהוא לא ימסר יפה יפה. לכן הוא יכול להקריב את הקורבן על ידי כספו, כי הוא מוסר לציבור יפה יפה. אלה הם שתי התשובות שנותן רבי חיים פלאצ'י לתשובה יפה זו. כן. מה? אתה רוצה להגיד תשובה אחרת, שהוא נשמה כוללת. לא יודע, לא שמענו שאליהו הנביא הוא נשמה כוללת. כן. מלאך הברית, כוונה שהוא המקנה לברית. מלאך זה, הוא רציני, הוא מדייק, הוא לא מוותר. כלומר, מלאך הברית זה אחד שלא מוותר, לא מתפשר. אז ברור שאם הוא עושה משהו, הוא עושה אותו עד הסוף. מה? שמה? זה מהתנ"ך לומדים את זה. כן, מה אתה אומר? נכון. תראה. אתה שואל איך אפשר בכלל לבנות על מדרש כזה?
לא, סליחה, אני אוסיף עוד משפט אחד. הרב לא פעם, לא פעמיים, מסביר מדרשים בצורה כזו שמתקבלת על הדעת, אבל לא אונסים את השטח בכלל לבוא ולומר.
בוא נסביר לך משהו. גם אם המדרש מתכוון למשל וכדומה, צריך שיהיה היגיון פנימי בתוך המשל, עד כמה שניתן. ולכן, השאלה היא כאן טובה. דבר נוסף, מי אמר שאליהו הנביא לא עושה את עצמו פיצי, והכבש גם כן פיצי? בגודל של גפרור, מוקרב קורבן ככה.
זה לא קונה, זה טוב.
מה? אני לא קונה את זה, אבל בסדר, אבל... קיבלת תשובה. אמרתי שכשנותנים משל, צריך שהמשל יהיה בו היגיון. ואם אתה אומר של יוהנה הנביא, מה שלא תהיה הכוונה של הדבר הזה, מקריב קורבן ציבור, צריך ליישב איך יחיד מקריב קורבן ציבור. השאלה היא כן טובה. לא משנה מה המשמעות בפועל, פיזית, של המדרש הזה. כן.
בכלל, הרב, איך הם מתייחסים לכל המדרשים, ליקוטי שמעוני?
ליקוטי שמעוני?
מים לא זה, מים לא עס, כל
המדרשים. מה זה ליקוטי שמעוני?
ילקוט
שמעוני. ילקוטים?
ילקוט שמעוני.
ילקוט שמעוני. אז אתה כן ידעת שקוראים לזה ככה. אז למה שינית? איך מתייחסים למדרשים? מתייחסים למדרשים בחרדת קודש. הלאה. טוב. לא דוחה בקש. אני אומר את האמת.
אני לא הבנתי את התשובה של הרב, ולא בטוח שגם הוא יגיד את התשובה.
על השאלה שלך?
מה?
לא,
אז תגיד שלא הבנת, מה? אתה משכה
מהתשובה. מה, לא הבנת? מה הוא לא הבנת? את התשובה על השאלה שלו או על השאלה שלך? לא קיבלת תשובה, רגע, לא הבנתי, רגע, בוא נעשה ככה, אחד. אתה שאלת איך אפשר לקחת מדרש שהוא בוודאי מדבר בדברים משליים ולבנות עליו קושיות הלכתיות.
לא קושיות.
אז לא הבנתי את השאלה, אם ככה.
כאשר יש לו מדרש כלשהו. אז אם נותנים לו איזשהו משל, ואומרים, זה משל, לא, א', ב', ג', ד', בסדר, זה משהו מאוד מאוד רעיוני. אבל כשבא אחד ויושב ומתרץ ואומר, תשמע, אליהו נביא בא, מצא את הכסף באיזשהו מקום,
ברור שהמדרש הזה הוא משל ויש לו נמשל, מסכים, בסדר? ולכן העיקר יהיה הנמשל, אבל אנחנו רוצים, כשאתה אומר משל, שגם למשל תהיה משמעות, כלומר שזה יסתדר עם מה שאנחנו יודעים בהלכות, מובן?
ואז באים ההספרים האלה של...
ואז זה לגיטימי להגיד מה שרבי חיים פלאצ'י אומר, לא ימצא הסבר, לא נורא, כמו שאתה אומר, העיקר זה נמשל. אבל אם כבר, למה לא להסביר את המשל? אם יש לך אפשרות להסביר את זה כך. כמו שאומר הרמב״ם, בהקדמת המורה נבוכים, שהמשלים, עליהם נאמר כתפוחי זהב ומשכיות כסף. שתפוחי זהב זה הנמשל. משכיות כסף זה המשל. אבל גם המשכיות כסף זה בעל ערך. אמנם הכסף לא שווה מה שהזהב שווה, אבל זה בכל זאת שווה משהו. כן, עכשיו לגבי שאלתך, איך להתייחס למדרשים? אני עניתי לך בחרדת קודש. מה לא מובן בשאלה הזאת, בתשובה הזאת?
לא, בסדר גמור, בחרדת קודש, אבל שוב פעם, יש אנשים שלוקחים את זה כפשוט.
אתה שואל שאלה אחרת. האם מדרשים הם כפשוטם או לא? תשובה, זה תלוי. אם זה דבר הגיוני, יכול להיות כפשוטו. דבר לא הגיוני, הוא משל.
מעשה שלמה והשמדי.
מעשה שלמה והשמדי. במה שמובא במסכת בבא בתרא שם, המוכר את הספינה, עם כל שהוא שם אותו, סגר אותו, לקח אותו, פה, שם. זה משלים. ודאי. כן. אבל אתה רק ציינת שני ספרים שאינם שווים בערכם. למרות ששניהם קדושים. האחד ילקוט שמעוני, השני ילקוט מעמלו העז. ילקוט שמעוני הוא אספת מדרשים קדומה שנכתבה על ידי רבי שמעון מפרנקפורט במאה ה-13, אבל החומר שנמצא שם הוא חומר עתיק ביותר, ויש שם הרבה מדרשים שאלמלא הוא היו עובדים מאיתנו. זה היה ילקוט שמעוני. כיוון שלא למדו אותו הרבה, לכן הוא השתבש פחות, כי ככל שלומדים יותר ספר, אז יותר יש נטייה לתקן את הנוסח. שם הנוסח בדרך כלל יותר מדויק. לעומת זה, ילקוט מעמלועז הוא ליקוט של כל מיני מדרשים שנעשה על ידי חכם אחד בבלקן, רבי יעקב קולי, והוא תרגם את כל המדרשים האלה לשפת הלדינו, לכן זה נקרא מעמלועז, ובשביל ההמון. כמו שיש לך דפי פרשת שבוע היום, אז פעם היה ילקוט מעמלועז, כדי שדוברי הלדינו יוכלו קצת לטעום מהמדרשים על הפרשה. כן? זה לא המדרש במקורו. בימינו תרגמו שוב מהלדינו לעברית, או בעצם חזרו אל המקורות המדרשיים, כי אמרו זה ליקוט טוב. בסדר, בבקשה. טוב. וביאור עניין זה, עכשיו אני קורא בבא הרל, וביאור עניין זה, כי הביתוסי הזה היה סובר כי החגים והמועדים והשבת, כי הביתוסי הזה היה סובר כי החגים והמועדים והשבת גם כן כולם לטובת ולעונג ישראל ואינו גזרת דין. שלוש שורות לפני סוף העמודה הימנית בעמוד כף דלת, כן? ואמר כי משה היה אוהב ישראל ועל ידו ניתנה תורה לישראל שיהיה לטוב להם ולפיכך יש להם להתענג שני ימים. וראה ואבן מדברי הביתוסי שאמר משה אוהב ישראל היה ולא תלה הדבר כי הקדוש ברוך הוא אוהב ישראל ונתן להם כדי שיתענגו שני ימים. שאין הביתוסים כופרים בתורה שלא מצאנו זה, רק שהם כופרים בתורה שבעל פה. אבל גם הביתוסים היו יודעים כי מידות השם יתברך הוא גזירתו דין. רק אמר שבשביל שהתורה ניתנה על ידי משה רבינו עליו השלום, לכך ניתנה על ידו כמו שהמקבל מוכן והוא היה אוהב ישראל, וניתן על ידו שיתענגו שני ימים. אתם רואים איך שהוא מלמד זכות עכשיו על הביתוסים, אמר. הוא אומר, מעם לועז, מתי נכתב ברשות הרב? אני לא נתתי אף פעם רשות שהיא כתב, אבל הוא נכתב לפני 200 שנה בערך. בסדר? אני לא מבקשים ממני רשות, לא יתקשו ממני רשות להדביס אותו או לכתוב.
הוא בא לפני.
מה אתה אומר? כן, יש הבדל בין מדרש עצמו לבין ליקוט עם מדרשים. בסדר? הבנת אותי? מה לא הבנת? אם אתה מבין, נגיד, מקור מהילקוט שמעוני, אז הבאת את המקור. אם אתה מבין מעם לועז, זה אתה מבין מציטוט של מישהו שמצטט מקור אחר. ברור, אין במעם לועז שום מדרש מקורי שלו. הוא פשוט אוסף ממדרשים אחרים. אתה צודק שגם הילקוט שמעוני הוא אוסף של מדרשים ישנים, אבל לפעמים, פעמים רבות, הוא המקור היחיד לנו. ולכן אנחנו יכולים להגיד, כתוב בילקוט שמעוני. למרות שבמקור זה היה במדרש אחר שלא הגיע לידינו. בסדר? פוי. כן, המהר"ל מלמד כאן זכות על הביתוסים. הוא אומר, סך הכל, הם לא, כשהם אמרו משה אוהב ישראל היה, זה לא שהם אומרים שהתורה היא לא מן השמיים. ברור להם שהתורה היא כן מן השמיים, גם לביתוסים. אלא הם אומרים שהתורה ניתנה בצינור של משה, כי כיוון שמשה היה אוהב ישראל, לכן ניתנה התורה על ידו, כי כוונת התורה היא להיטיב. אבל גם הם הסכימו שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו, מידותיו אינן רחמים, כי הם גזרות. כלומר, הוא מביא ראיה שאפילו הביתוסים מסכימים איתו. בסדר, הלאה. כן.
מה?
מה הכוונה שהתענגו שני ימים? מה שהסברנו. שאם עצרת יוצאת אחר השבת, אז יש לך עונג שבת ועונג יום טוב, צמודים זה לזה, 48 שעות. אבל זה מה שאמרנו. אני לא הבנתי מה... לא רק שיכולת לשאול, כי אני אמרתי את זה במפורש לפני. טוב, כן.
מה
הרגע
שהתורה ניתנה למשה בגלל שהוא היה עוד ישראל?
כלומר, התורה ניתנה על ידי משה, ומשה בתור צינור נותן את הצבע שלו למה שהוא מקבל מלמעלה. כלומר, ניתן על ידו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה לתת שני ימים ממילא. אבל הוא רצה שזה ינתן על ידי מישהו שהוא אוהב ישראל. ככה אמר אותו ביתוסי. בסדר? זה העמקה בדברי הביתוסי.
למה למד עליהם זכות? אבל...
כי זאת האמת.
אז מה?
אז הוא... לא, כי... מה שמהר"ל רוצה להסביר לך שאפילו מי שחולק עלינו, בנקודה מסוימת, לא חולק על זה שמידותיו של הקדוש ברוך הוא אינם רחמים. זה מה שחשוב למהר"ל כאן. אז הוא מביא סיעתא גם מהם. זה לא שסתם הוא רוצה להגן על הביתוסים. הוא רוצה להביא ראיות לדברי עצמו. כן? זה מה שהוא עושה, מה אני אעשה? הוא אומר, לכך ניתן על ידו כמו שהתקבל, שכמו שהמקבל מוכן, והוא היה אוהב ישראל, וניתן על ידו שהתענגו שני ימים. ועל זה השיב רבי יוחנן. אחר עשר יום מחורב, ורצה בזה, כי מעשה משה היה מידתו היושר, והיה אצלו הכל בדין ויושר. כלומר, מה שאמרת שמשה אוהב ישראל היה, זה לא נכון. אלא משה היה דווקא בעל מידת הדין. ולכך ניתנה תורה של דין על ידו. כלומר, זה נכון שיש חשיבות למקבל, רק שטעית לגבי מהות המקבל. מהות המקבל, דיינו משה, איננה אהבת ישראל, כי עם הדין והיושר.
לא, אולי, זה ניפוך כלפי מטה, כלפי מטה, זאת אומרת, משה מוכן, הוא מקבל, הוא מוכן, שאולי הוא אוהב
משה,
לא
אוהב ישראל. זה מה שאומר המהר"ל, שמשה איננו אוהב ישראל. כלומר, הוא מסביר את רבן יוחנן בן זכאי. לא שלא הייתה לו אהבה לעם ישראל, ברור שהוא אהב את עם ישראל. אבל זה לא מידתו המרכזית, זה לא הנקודה של האישיות של משה רבנו. ואם היה מוכן משה לטובת ישראל, שתינתן תורה על ידו, שהיא לטובת המקבל ולא במידת הדין, למה הוא לכאן במדבר 40 שנה, והוא היה מנהיג שלהם? זה לא משנה. למה על ידו הוא עברה ההחלטה שיתהלכו במדבר 40 שנה? אם הקדוש ברוך הוא רצה לגזור את זה על עם ישראל, היה מעביר את זה דרך מישהו אחר. ולא דרך אוהב ישראל. הוא אומר, בדיוק כמו, הרי סברת הביתוסי הייתה, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת צ'ופר לעם ישראל עצרת אחר השבת, אז איך הוא נותן צ'ופרים? דרך אנשים, דרך אדם, שעניינו אהבת ישראל. אז זה כלומר שהוויכוח, מי זה היה משה? האם משה היה אוהב ישראל או לא? רבי יוחנן בן זכאי אומר, לא, משה הוא לא אוהב ישראל. והראיה, שעל ידו ניתנה הגזרה של 40 שנה במדבר. נכון? כי אם באמת הוא היה אוהב ישראל, כי אם באמת היה אוהב ישראל, הקדוש ברוך הוא היה בוחר במישהו אחר כדי למסור את הגזרה הזאת.
אולי עשה בנזק, אותו מישהו אחר היה עושה יותר נזק, אולי. בדיוק, הסברה היא כזאת, עדיף לקבל מכות מהאבא למשל, מישהו היה
מוכר. יצניע את זה, יקח את זה. אתה אומר שיותר טוב לקבל גזרה דרך אוהב. אז זה לא מה שאומר רבן יוחנן בן זכאי, מה שאתם אומרים. נמצא שלא היה משה מוכן לענג אותם ולענותם, רק משה היה מוכן אל היושר והאמת. וכאשר לא זכו בדין, היה מאחר ומנהיג אותם במדבר 40 שנה, כי כל הנהגתו בדין, יכול שאוהב היה בכלל מבטל את הגזרה. כי עובדה שיש מקבל. כלומר, יש צינור המעבר. למה צריך דווקא משה? היה אפשר? מה? לא הבנתי את שאלה אחת.
אם אנחנו מדברים על מוכנות המקבל, מוכנות המקבל היא כלפי הצד הנותן, כלפי הצד שנותן לו משהו, ולא כלפי הצד של העברה או המסירה כלפי הלאה. ההתייחסות של משה כמקבל והמוכנות שלו כמקבל לכיוון עם ישראל נראית לי כבר לא...
אני לא מבין למה זה מפריע לך. כלומר, אם התורה ניתנת על ידי צינור, סימן שיש חשיבות לצינור.
אבל הכיוון הוא, אם אני לא מתייחס גם לצד שאני צריך לצינור, בסדר, אני מוכן לקבל את זה, אבל בוודאי
ובוודאי שקודם כל כשאני מקבל, אני
אמר. מהקדוש ברוך הוא
אתה מתכן? כן, משה קיבל תורה בסדר. משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, זה נכון. עכשיו, כשמשה מקבל, הוא מקבל גזרה. עכשיו, כיוון שהגזרה הזאת היא גזרה שיוצאת עונג, לכן, הגזרה הזאת ניתנה על ידי משה, כי משה אוהב ישראל. עד כאן סברת הביתוסי.
בסדר, בסדר גם שזה יהיה בגזרה, אבל המוכנות שלי כדי להיות צינור בתוך המערכת הזאת,
יצחה לבוא מצד
משה,
כלומר, מה הכין את משה להיות הצינור? אתה אומר שגם זה הקדוש ברוך הוא עשה אותו? לא. משה זכה. אתה יודע שמשה לא היה מזכך את עצמו, אז הוא לא מקבל את התורה. אני פשוט לא מבין אותך. אנחנו אומרים דברים פשוטים ביותר. עצרת אחר השבת זה כיף. אז על ידי מי זה יכול להימסר? על ידי אחד שרוצה לענג את ישראל.
אני אסביר את זה במשל פשוט. אם כלי צריך להעביר שמן או צריך להעביר נפט.
כן.
הכלי צריך להיות מוכן למה שצריך.
כן, אבל לא כל כלי מתאים. יש כלי שמתאים לשמן ואיננו מתאים לנפט.
לכן מוכן מצד המקבל כלפי המסירה, כלפי מה שהולך לעבוד.
זה לא רק. לא רק. זאת אומרת, יש גם מה שהולך לעבור דרכו, ויש גם איך שזה יצא ממנו. למשל, כתוב ככה, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. למה משה צריך לומר עוד פעם מה שהקדוש ברוך הוא אמר? אומר הגר"א כדי לחתוך את המילים. הקדוש ברוך הוא היה מוסר את התורה בוכתה של אותיות מעורבבות, משה היה חותך. זאת אומרת שיש גם תפקיד למשה פה.
בוודאי, זה נכון, אבל בצד, זה שהוא בכלל לא מתייחס פה בצד ההוכחה הזאת שהבייטוסים שלו מתייחס בצד הקדוש ברוך הוא.
לא מתייחס לקדוש ברוך הוא, זה מסביר לך אמרה, למה הבייטוסי לא מתייחס לקדוש ברוך הוא? כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא איננו פועל בתור אוהב ישראל, אלא מצד הגזרה. כל השאלה הייתה, מה עם מה שמשה נותן באמצע? זאת הייתה השאלה. כלומר, אנחנו רוצים להבין מה התוכן של גזירת הקדוש ברוך הוא שנעשה עצרת, אנחנו נשפוט לפי מישהו מוסר על ידו. מאחר ומישהו מוסר על ידו הוא אחד שאוהב ישראל, זה מגלה לנו שמן הסתם הקדוש ברוך הוא כשאמר עצרת, הוא מתכוון אחרי השבת. נכון? כך אומר רבי טוסי. לכן רבי יוחנן בן זכאי אינו מתווכח על מה שאומר על הקדוש ברוך הוא, אלא הוא מתווכח האם משה היה אוהב ישראל או לא. כלומר, אם באמת זה הנכון שמשה היה אוהב ישראל, אז רבי טוסים גם היו צודקים. בהבנת דבריו של הקדוש ברוך הוא. הבנת? טוב. טוב, כן. מה?
מה שהוא אמר בהתחלה שהחגים המועדים לשבת גם כן כולם נקבעת לעול לישראל ואינו גזירת דין. זה כבר הופעה ספציפית כלפי ישראל?
זה מה שחשבו הבייטוסים.
כן, אבל הוא חשבו שזה לא בגזירת דין. כלומר, זה פי
ועושה פה אומר... כן, כן, התוצר. נכון. וכן, אז איפה היינו? ואם היה... ואם היה מוכן משה לטובת ישראל שתינתן תורה על ידו, שהיא לטובת המקבל, ולא במידת הדין, למה הוא ליחד במדבר 40 שנה, והוא היה מנהיג שלהם, נמצא שלא היה משה מוכן לענג אותם ולענותם, רק משה היה מוכן אל היושר והאמת. וכאשר לא זכו בדין, היה מאחר ומנהיג אותם במדבר 40 שנה, כי כל הנהגתו בדין. וכן התורה, שנתן השם יתברך על ידי משה, הכל במידת הדין וביושר. ולא יאמר בזה שהוא להנאת המקבל. ודבר עמוק מאוד השיב רבי יוחנן בן זכאי. אמנם אין הכוונה פה, עכשיו שוב, אחרי כל זה המהר"ל מוסיף את מה שהוא תמיד מוסיף בסוף הדברים האלה. אין הכוונה פה חס ושלום שאין עם דברי התורה הטוב והנועם, כי כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. שזה דבר ברור, כמו שהתבהר, כן? זה כיף, תורה. אלא אם כן משתדלים לעשות כל דבר כיף לבלתי נסבל. רק הכוונה, כמו שאמר לי פעם איזה אחד, מה שאמרו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. צריך לברר, האם זה דין או היתר. כן, רק הכוונה פה, כי לא מצד הזה ניתנה התורה להנאתם, רק ניתנה התורה בדין וביושר, ועם זה הכל לטוב לנו, כי אין ראוי אלא שהוא טוב האמיתי, כלומר הקדוש ברוך הוא, שיבוא ממנו, אלא טוב, ולפיכך התורה היא לטוב לנו. אך הצוואה היא גזרה, שגזר עליהם המצוות, וזה מה שאמר שעושה מידות השם ברחמים ואינה מילה גזרות, ועוד יתבאר. בסדר? טוב, זה, עכשיו, מתוך כל הדברים והאמת האלה, כן, מה אתה רוצה?
אני לא
מובן מהיסוד
של הדיור, אבל אם אתה עושים מודה שזה גזרת דין, מה משה כבר משנה את ההופעה של המצוות, אבל בסוף הוא מודה שהעצם המצוות הוא בדין. מה השתנה פה כמו
על הדין? כלומר, אם אתה שואל על הבייטוסי.
כן,
אנחנו
כבר נחת לצורך, אז באיזה מובן זה הפך לרחמים? אנחנו מתייחסים
את זה
לרחמים, אבל ברור שאנחנו מתייחסים
לכוונת הקדוש ברוך הוא.
נגיד שזה בדין, כמו
שאמרה אמר כל הזמן. כן, זה בדין. השאלה היא מה התוכן של מה עובר כאן. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא בחר באדם אוהב ישראל? הוא בחר באדם אוהב ישראל כדי למסור את גזירתו, כי זה ילמד משהו על תוכן הגזירה. שתוכן הגזירה חייב להיות כזה שבא לענג את ישראל.
אז המהר"ל יכול להיות תוכן זה, הוא אמר לכם
שצריך... רק הוא אומר, כן, לכן, כלומר, אז לכן באופן עקרוני אין פה בדברי הבייטוסים כפירה במה שאומר המהר"ל. אלא כל הטעות היא לגבי מהותו של המוסר, על משה, נכון? הוא רוצה להראות אפילו, כלומר, אפילו... לפי הבייטוסים, המצוות הן גזרות, אבל הם טעו לגבי אופי המוסר. בסדר? זה הכל. דיינו, לגבי אופיו של משה, שהם חשבו שהוא אוהב ישראל, כשבעצם מידתו הייתה מידת היושר והדין.
אפשר אולי להשוות אותו, למשל, מתי שמשה היה שופט את העם.
כן.
חלק לא רצו לבוא, ידעו שהוא יודע כבר את האמת.
כן, כן, נכון, נכון. כלומר, משה איננו...
זה הכל מידת הדין אצלו.
כן, משה מידת הדין. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שמשה היה אומר, יקוב הדין את ההר. כן. כן, לא קשה. נכון.
וכשזה לא קרה, אז היה מעין אישור קרב, נקרא לזה, למשל עם יהושע, שהוא לא לימד את הזכות על עם ישראל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
טוב, לא משנה. בכל אופן, מה שאני רוצה לשאול, זה שמשה התפקיד שלו היה ללמד זכות.
התפקיד של משה היה ללמד זכות, נכון. כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, משה היה מבטלה. נכון. אדרבה. כלומר, משה, אף על פי שזה לא מידתו להיות אוהב ישראל, עמד בניסיון וביטל גזרות. כלומר, לבטל גזרות על ידי מי שאוהב, זה לא חוכמה. לא, זה, אתה אוהב ישראל, אז אתה מבטל גזרות. החידוש היה שמשה התעלה על מדרגתו. מצד הסברה העצמית של משה, מצד הסברה הפשוטה של משה, הוא היה צריך לא לבטל את הגזרות. והוא נתעלה על עצמו. צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. נכון, למשל, הקדוש ברוך הוא אומר לו בעגל, הם לא בסדר, אז אני אשמיד אותם, נעשה אותך לגוי גדול. למה? זה יכול להעמיד את מידתו של משה, אבל זה דווקא כדי להעמיד את משה בניסיון, האם משה יתעלה על מדרגתו ויבטל את הגזרה או לא.
הוא אומר מצד האמת, הוא היה צריך לבטל או לא?
מצד האמת היה צריך לבטל, כן.
משה...
כי יש השנייה, יש... המהר"ל מסביר בנצח ישראל שיש, על פי הגמרא בפסחים, שיש מה שנקרא דין, יש עומק הדין. לפי הדין ישראל חייבים, לפי עומק הדין ישראל זכאים. כן, מה אתה אומר?
משה לפי דעתי עבד בשתי מישורים.
כן.
אחד מול הקדוש ברוך הוא, שהגן עליו ישראל והיה ונלחם וממש... ומול בני ישראל הוא הוכיח את הנפשות.
נכון. נכון, מה שאתה אומר זה נכון.
אנחנו רואים גם בסוף ש...
שלא ככה, לא כל כך אהבו אותו, כן.
כן, דווקא. אהרון אהבו למעשה יותר.
נכון. אבל לאו דווקא אהרון עשה להם טוב. כן.
כן, אבל כל זה...
כן, נכון, אתה צודק. כלומר, משה כלפי הקדוש ברוך הוא מגן על ישראל, כלפי ישראל הוא קשה. נכון, אתה צודק, זה ממש ככה. למשל, רואים אותו, הוא בעגל, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו, משה יורד, הורג 3,000 איש. כן. יש פה שאלה מבייטוס. מי הם הבייטוסים? סליחה על הבורות. אינני מאמין לדבריך. כי אם קוראים לך בייטוס, אז אתה קורא לי זה, מי הם הבייטוסים? אלא אחד משני הדברים אינו נכון. או שאתה כן יודע מי זה הבייטוסים, או שלא שימך בייטוס. טוב, בייטוס זה בויטוס. מה? טוב, בויטוס. בויטוס ביוונית זה שם. שם יווני.
שם
יווני. ש... היה מצוי בימי חזל, בייטוס בן זונין, כל מיני אנשים שקראו להם בייטוס. אחד מהם היה, לפי המסורת המובד בעבוד רבי נתן, תלמידו של אנטיגנוס איש סוכו. הוא וחברותה שלו צדוק. צדוק ובייטוס כפרו בעולם הבא. אמרו, יש רק עולם הזה, אין עולם הבא. היה בייטוסי. זה אחת מהקטות שהיו קיימות בציבור היהודי בימי בית שני. איך קוראים לו? יוספוס פלביוס אומר שיש בין היהודים שלוש כתות. הצדוקים, הפירושים והאיסיים. עכשיו, יש השערה אצל חלק מהחוקרים שבייטוסים זה האיסיים. בית איסיים, אז בייטוסים. מי יודע? ספק. יש אומרים שבכלל היה כת אחרת. יש כמה דוקטורטים שנכתבו כדי לדעת להגדיר מה ההבדל בין צדוקים לבין בייטוסים, במיוחד שבסוגיות בגמרא לפעמים הגרסאות מחולפות, אז יש בזה השערות שונות. יש כאלה שאמרו שהם כפרו בדרשות, יש כאלה שאלה כפרו בתקנות, כל מיני, מה אתה אומר?
אז כמה יהודים התפרנסו מזה בסופו של דבר?
כמה מה?
יהודים התפרנסו מזה.
כן, יש כמה יהודים שהתפרנסו מזה. כל כמה שיש שאלה היסטורית בתלמוד, זה נותן פרנסה לכמה יהודים. אשרנו שיש טעויות בגרסאות וכדומה, לפחות אפשר לכתוב על זה דוקטורט. כן, אז זה הבייטוסים.
אני חושב שקבל פרס זה הלכת לנו
לא יודע על מה אתה מדבר. עכשיו, לכל פנים, על הבורות אני סולח, למה לא? זה בסדר, לא לדעת, זה מותר. כן.
את הרמב"ם האשימו שהוא
בייטוס? לא, את הרמב"ם אפשר להאשים שהוא בייטוסי, בגלל שבזמן הרמב"ם לא היו בייטוסים.
אבל יש איזה סיפור כזה, שהיה לו משרת כזה, שאמר לו להביא איזה ירק?
אז זה משהו אחר, האשימו את הרמב"ם בכל מיני דברים, אבל לא בבייטוסיות, בסדר? לא, 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 זה לא, ככה. כן, בבקשה. ובתורה שבעל פה. לא, גם הצדוקים כפרו בתורה שבעל פה. האמת היא, יש בזה כמה בעיות. כשלמדנו מאמר שלישי של ספר הכוזרי בסופו, ראינו שיש בזה כמה שיטות. האם לזהות את הצדוקים והבייטוסים של תלמידי אנטיגנושי סוכו עם הצדוקים שהיו בימי ינאי, ומתי התחילה הקראות? הקראות התחילה הרבה יותר מאוחר. השאלה אם לא היו לה שורשים עתיקים יותר. גם ההיסטוריונים מתלבטים בדבר הזה. אז כך שקשה להגדיר כל דבר. תראה, לגבי הקראים זה הרבה יותר ברור. הקראים מאמינים בעולם הבא, כופרים בתורה שבעל פה. בסדר, זה הגדרה ברורה. אין פה בעיה. לגבי צדוקים בייטוסים, יש בכלל גם מעט כתבים שהגיעו אלינו מהצדוקים עצמם. למשל, יש בספרים החיצוניים ספר הנקרא ספר היובלים. שהוא, כפי הנראה, ספר צדוקי. אבל גם זה לא גמרי ברור. ייתכן שזה בכלל שיטה בפני עצמה, שיטה של ספר היובלים. כן? ויש ספר הנקרא ברית דמשק, שהגיע לידינו בגניזות וכו', אומרים גם כזה שריד של ספר צדוקי.
לא חייבים לסרוק את זה?
זה איזה ערך יש לספר הזה? זה במוזיאון נמצא, זה עולה מיליונים. תשרוף את הספר הזה? מה?
הלכה.
הלכה, אבל מה עם כסף?
אפיקורס כתב ספר תורה סוחרים אותו.
בסדר, אבל מה עם הכסף? אתה יודע, אתה מוצא כזה דבר, אתה מביא את זה, אתה מביא את זה לספרייה הלאומית, הם ישלמו לך מיליון דולר על דף של ספר כזה. מה זה? מה, תשרוף?
לא, זה לא תשובה.
תן להם דף אחד.
הלכתית למדנו שחייבים לסרוף.
מה זה חייבים לשרוף? חייבים לשרוף אם זה לשימוש האישי שלך, אבל אם זה תיעוד היסטורי וכדומה, אתה למד להבין ולהורות, נכון? אפילו עבודה זרה. אסור ללמוד ספרי עבודה זרה, אבל אם אתה למד להבין ולהורות, מותר. נכון? אם זה מתוך התעניינות אישית, אולי עבודה זרה זה מעניין, כדאי לראות וכו', זה לא. אבל אם אתה לומד להבין ולהורות, כי חכמי סנהדרין צריכים לדעת את הכל, אז זה בסדר, אז לא שורפים. יש לי פה בחדר שלי פה במכון, מעניין אותך, יש לי כמויות גדולות של ספרי אפיקורסים, זה מעניין אותך. כן? צריך לקרוא את זה, צריך לדעת, כן?
אני רציתי להגיד, בייטוסים והצפוקים שכפו את הראש בעפה, בעצם, בין שנה לפנים,
בייטוס מינוס. נו.
וכבר אז
הם
בעצם
בעלות
שלכאורה
שלא מצאו את הראש בעפה. כן, נו, אז מה? זה לא נולדנו אתמול. דיברנו על זה, למדנו על זה במאמר שלישי של ספר הכוזרי, בחלק השני שלו, מה היו הוויכוחים ומה היו הסיבות של הוויכוחים על תורה שבעל פה. אגב, גם בזמן משה היה אחד בשם קורח, גם כן שלא קיבל את הדברים האלה. זה לא מהיום. עניינה של התורה שהיא מולידה גם את כופריה. טוב, יש שאלה שהיא מתעוררת מכוח זה, מה הקדוש ברוך הוא מרוויח מהמצוות? אז זו שאלה שהמהר"ל ידון עליה בפרק שביעי, כל טוב, שלום.